recording started.
אוקיי, אז הגמרא, אני חוזר לדברים. המשנה מדברת על זה שאחרי רשות אב הקטן לא יכולים להביא גט. אומר הגמרא, למה? כי לאו בני דיינינו. אז רש"י מרגיש בקושי, ורש"י מסביר, דלאו בני דיינינו, וגם בשליחות איש בעינן, ולא קטן. בשליחות נפקלן, מיקרו להם איש סלב בית אבות, אחד לוקח לכולן. אז רש"י כאן כותב, ואין מישהו שיחלוק על רש"י בזה, זה מיטב ידיעתי, שהפסול הוא פסול שליחות. חי רשות וקטן פסולים לשליחות. האמת, זה ידוע לכל הראשונים, שחי רשותה וקטן פסולים לכל שליחות של כל התורה כולה. אבל אין גמרא כזאת. ולכן ההסבר, אנחנו נראה עכשיו מחלוקת ראשונים, למרות שאף אחד כנראה, מיטב ידיעתי, לא חולק על עצם העיקרון. רש"י, זה רש"י מעניין. רש"י מנסה, הוא צריך לחבר בין לה בני דעה לשליחות. כיוון שהם לה בני דעה, לכן הם לא יכולים להיות שליח. מה הקשר? אז רש"י אומר, גם בשליחות איש בעינן ולא קטן. לשליחות נפקלן מי ויקחו להם איש סלב בית אבות, אחד לוקח לכולם. בגמרא בקידושין, בדף מבית, איפה ששואלים מה המקור של השליחות, אז יש כמה מקורות. אחד מהם הוא קורבן פסח. יש שלושה מקורות שונים בגמרא. המקור שכולם יהודים, כולם זוכרים, והגמרא עצמה תזכיר בעמוד ב' פה, דף חלקים עמוד ב', זו תרומה. אתם, גם אתם, הגם זה לרבות את השליח. אבל רש"י מזכיר גמרא, המשך של אותו גמרא, מקור אחר, ויקחו להם איש סלב בית אבות, כל אחד צריך לקחת סלב בית אבות, כתוב איש ולא אתם ולא אנשים, או תיקחו לכם, אלא איש, אומר שאחד לוקח לכולן. בעיקרון, כל עם ישראל יכול לצאת ושא אחד ואחד לוקח, מכאן לומדים שיש דין של שליחות. כתוב שם איש, אז רש"י אומר, איש ממעט קטן, איש בעינן ולא קטן. השאלה היא, לפי רש"י, אז למה הגמרא אמרה דלאו בני דיינינו? הגמרא הייתה צריכה להגיד, דלאו איש עיקרי, דלאו איש עיקרו, שהם לא נקראים איש. אז ברור שלפי רש"י, וזו הנקודה המעניינת לדעתי, שזה פשט הגמרא. למה קטן לא נקרא איש? מי אומר שאיש זה רק גדול? אז רש"י אומר, כנראה, הגמרא אומרת לפי רש"י, שאיש פירושו הוא בר דעת. המילה איש, זה מוסכם במפרשים, גם מפרשי המקרא, שאיש פירושו אדם חשוב. זה מבטא איזושהי חשיבות, יותר ממילה אדם. אדם זה בן אדם, ואיש זה כמו אישיות בעברית מודרנית יותר. לשון הגמרא, לשון המשנה ביום, האישי כהן גדול, זה כמו אדוני הכהן הגדול. אז איש זה תואר של כבוד. וקטן לא נקרא איש. אז אני הייתי אומר שזה לא בגלל הדעת, זה פשוט המעמד. מה שהיום נקרא בוגר וקטין. כן? איש זה אזרח מלא, מי שיכול לבחור בבחירות, מי שיכול לנהוג, מי שיכול לקנות אלכוהול. כן? איש זה אומר אזרח מובן המלא, וקטן הוא חצי איש. כי הוא קטן. אז רש"י מסביר אחרת. המילה איש, החשיבות של מילה איש, זאת הדעת. זה פירוש יפה מבחינה מחשבתית. השאלה אם זה נכון מבחינה הלכתית, כן? רש"י אומר שאיש זה מי שיש בו דעת, ולכן זאת הסיבה שקטן, אם אית, קטן ממעטין אותו מהמילה איש, כי איש פירושו הוא בר דעת, וקטן אינו בר דעת. Okay, אני מציין נקודה מעניינת. בכל מקרה, שורה תחתונה, לפי רש"י, יש גזרת הכתוב, שכתוב שקטן פסול להיות שליח. כי אותו איש שמביא סל לבית אבות, אז איש ולא קטן, וזה מקור לכל שליחות של כל התורה כולה. אין מקום לשאול ולמה. זה גזרת הכתוב, שליחות זה חידוש. כמו שאנחנו נלמד בשורה הבאה, שגוי איננו בשליחות. למה? ככה, לפי רוב הראשונים, לא מה שכתוב בגמרא, לפי רוב הראשונים, כתוב מה שכתוב בעמוד ב' מפורש, כתוב בפרשה אחרת של תרומה, גם אתם, אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. להיות שליח, אתה צריך להיות יהודי. למה? ככה, זה מה שהתורה אמרה, התורה המציא את המוסד הזה. אז התורה המציא את זה רק בשביל גדולים ולא בשביל קטנים. זה בלחית יכול להיות. כן, אין מקום לשאול, תמיד יקרה, מישהו רוצה לשאול למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שקטנים יהיו שלוחים. יכול לשאול, אבל זה לא נוגע לדיון הלכתי. התוספות ריד פה, תוספות ריד כותב דבר שדורש עיון. הכל כשרים בחולו, בשלמה חירש שוטה וקטן לה בני די ענינו, ובעינן שיהיה השליח בר דעת דום ידשולחו. וכמו שאין הקטן עושה שליח לעצמו, כך אינו נעשה שליח לאחרים. אז כותב הריד דבר מעניין. כנראה זה גם הפריע לו, אז מה אם הוא לא בר דעת? מה הקשר? למה צריך להיות בר דעת כדי להיות שליח? אז הוא אומר, האמת אין סיבה. אבל יש שורה חסרה בגמרא. השליח צריך להיות דומיה דשולחו. בעינן שיהיה השליח בר דעת דומיה דשולחו. וכמו שאין הקטן עושה שליח לעצמו, כך אינו נעשה שליח. אין שום סיבה עצמית למה שקטן לא יכול להיות שליח בזה שאין בו דעת. אבל מה? השליח צריך להיות דומה לשולח. והשולח... טוב, קטן לא יכול להיות שולח, אומר הריד, כנראה למה? כי הוא לא בר דעת. אז כמו שהוא לא יכול להיות שולח, הוא לא יכול להיות שליח. מה כמובן השאלה? למה הוא לא יכול להיות שולח? אם הריד מבין, כמו שרשי מבין, יש כתיבה פעם שהוא לא אומר, כותב כלום. אם הוא מבין שיש מקור אחר להוציא שליח קטן, אז גם לא היה אומר כלום. אלא מה? כנראה הריד מבין, אין לי שום מקור, שום סברה עצמית להגיד למה קטן לא יכול להיות שליח. אלא מה? שליח דומי דשולח. ושולח אתה כבר מבין. למה אני מבין שולח? אני חשב, פשוט הוא העביר את הקושיה. הקושיה היא למה קטן לא יכול להיות שליח? אז אומר הריד, כי הוא לא יכול להיות שולח. נו, אבך, אבך, לטלי. ולמה קטן לא יכול להיות שולח? זה הריד כותב, זה ידוע. כמו שאין הקטן עושה שליח לעצמו, כך אינו נעשה שליח לאחרים. אני מבין מתוך הריד הזה, שהסיבה שקטן לא יכול להיות שולח, זה בגלל שהוא לאו בני דעה נינו. כלומר, בכל זאת צריכים להתייחס לגמרא. אז הלאו בני דעה איננו מסביר למה לא יכול להיות שליח. הסיבה שלא יכול להיות שליח זה בגלל שלא יכול להיות שולח. אז למה הוא לא יכול להיות שולח? זה כן כתוב בגמרא, כי לאו בני דעה. אבל למה זה מסביר את זה? אז מכאן משמע שמבחינת סברה צריכים דעת כדי למנות שליח. המינוי, השולח, צריך להיות בר דעת. למה? אז יש לנו כמה וכמה דינים בתורה, שאני יודע שקטן לא יכול לעשות, וחרש לא יכול לעשות, ושוטה לא יכול לעשות, ואין שם גזירת הכתוב מיוחדת. אלא מה? דבר בני דענינו, כל דבר שצריך דעת כדי לעשות אותו. מה צריך דעת? הלא, אין כמעט פסוק שמחייב דעת. איך אני יודע שמי שמקנה דבר, צריך דעת מקנה? לחזר זה ברור, אין פסוק, זה לא גזרת הכתוב. כדי ליצור חלות הלכתית, אם התורה מאפשר לך לעשות תוצאה הלכתית, זה בגלל שאתה יוצר אותו בדעת. נכון, צריכים גם מעשה. כי כמעט כל, לא הכל, אבל כמעט כל דבר בהלכה, אינו נעשה בדעת לבד. רמב"ם פרק א', הלכה א', שהלכות מכירה. אין המקח נקנה בדברים, לכן יש לנו מעשה קניין. אבל עדיין זה נכון שאם המעשה קניין, אני בדעתי יוצר את התוצאה הזאת. זה זכותי, יכולתי בתור בר דעת. להרוג מישהו לא צריכים דעת, כי זה לא חלות הלכתית, אבל להקנות, להקדיש, לנדור נדר, להפקיר, ועוד כמה דברים שצריכים דעת. אז בגלל שאתה, כדי שאתה תעשה דבר כזה, איך אתה עושה אותו? זה לא תוצאה אוטומטית של המעשה, זה יכולתך לחולל מהפך. אז זה הדין של דת, דין חוט המקשר של חצי הסוגיות בש"ס, כן? זו נקודה מאוד מאוד בסיסית בהבנת חלויות הלכתיות. הריט כנראה מוסיף מינוי שליח לרשימה הזאת. אם אני ממנה שליח, זה לא כמו להרוג מישהו, זה לא כמו לשבור חלון. אדם שובר חלון הוא חייב כסף, גם קטן. שובר חלון חייב כסף, פיקרון, אין לו כסף לשלם, אבל הוא חייב. יש עוד דברים כאלו, כן? אבל לעשות חלות, לתת מעמד הלכתי לדבר רק בגלל שאני רוצה אותו, רק בגלל שאני אומר שיהיה לו מעמד הלכתי כזה, זה דורש דעת. השאלה כאן היא שאלה מאוד בסיסית, שהזכרתי לפני שבוע. כשאני ממנה שליח, איך אנחנו תופסים את העניין? זה, היה כאן בן אדם, שהוא יהודי, ואני הופך אותו לדבר חדש. איזה דבר? שליח. לשם השפעה, לשם משל. אני פוגש אישה. היא אישה, אני הופך אותה לאשת איש. כי אני יכול, בהסכמתה באותו מקרה. אז זה דורש דעת, כמובן. קידוש דורש דעת. אני מניח, עכשיו אני לא מכיר מקור בשביל זה, אבל הסנהדרין ממנים מלך. אז צריכים דעת, זה פשוט, הסנהדרין שממנה את המלך, אומר, אתה עכשיו המלך, הוא ממנים כהן גדול, אז הם צריכים דעת בעשייה הזאת, כי הם נותנים לו חלות, שם חלות, חלות שם חדש, השם הזה לא היה לו לפני כן. אז הריט כנראה תופס ששליחות זה אותו דבר, אני ממנה אותך, כמו שאני ממנה מלך, אמרתי, אני ממנה אותך להיות שליח. אז איך הוא נהיה שליח? שליחות זה כנראה, אני לא מסכים דרך אגב, אבל לא מסכים אוטומטית, אבל הריט טוען שלהיות שליח זה מעמד חדש, יש לדבר אדם, איך הוא נהיה שליח? מישהו צריך להפוך אותו לשליח. מי שעושה את זה, זה הממנה. אז זה פעולת דעת כמו כל פעולה הלכתית אחרת. לכן קטן לא יכול למנות. עכשיו, אין שום סיבה שקטן לא יכול לקבל מינוי. כי הממנה ממנה אותו. זאת הסיבה שהוא הסביר. שליח דומיה דמשלח. זה באמת בלי סיבה כל כך. אבל כיוון שהמשלח צריך להיות גדול, אז איכשהו ידוע לו, אני אצי מיד פשט, איכשהו ידוע לו שהשליח צריך להיות דומיה דמשלח. יש איזשהו דין פנימי בשליחות, אפשר, תחשבו כבר אתם, מאיפה נובע הדין הזה, שהשליח צריך להיות דומה, דומיה של המשלח. כיוון שמשלח בהיגיון, זה מופקע שהוא יהיה קטן, הוא צריך להיות גדול כי הוא צריך למנות, אז השליח צריך להיות דומה לו, אז גם הוא צריך להיות גדול. זה בניגוד, אם נגיד ששליחות זה לא מעמד בבן אדם. מה, השליח הוא לא בשקוב מסוים, הגופו השתנה, מעמדו השתנה. שליח זה הסכם. שליח זה פשוט מציאות שאתה עושה את מה שהתבקשת לעשות. אם אני עושה דבר בגלל שביקשתי ממני, אני שליח שלך. אם אני עושה את זה בגלל שאני רוצה לעשות, אני לא שליח שלך. זאת מציאות שהיה דיבור בינינו, אני צריך כוונה, אתה לא תהיה שליח בלי שאני רוצה, ואני ביקשתי ממך, אבל זה רק בקשה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. השאלה האם לשמה זה חלות, אז רק גדול יכול ליצור לשמה, או שגם לשמה, רב הונא אמר, גדול עומד לגביו, קטן יכול לעשות לשמה, בגלל שהוא רק צריך לחשוב. ולשמה זה מציאות, לא חלות, זה לא שהגט יש לו מעמד אחר, אלא פשוט הגט צריך להיות כתוב בכוונה מסוימת, קטן יש לו כוונה. אז כאן מעין אותו שאלה, האם השליח כשהוא עושה, צריך להיות לפי הסכם, כוונה, דיבור מסוים. קטן יכול להגיע לידי הסכם, אם מישהו זה יכול גם למנות שליח, מבחינה זאת, עד שלא יהיה גזרת הכתוב אחר. ולכן אין בעיה שקטן להימנה שליח, או לא, מינוי שליח זה לתת לבן אדם הזה מעמד שלא היה לו, להפוך פנויה לאשת איש, להפוך אשת איש לגרושה, להפוך חפצה לקניין שלי או קניין שלך, להפוך דבר שהוא שלי להיות הפקר, להפוך בהמה להקדש, להפוך א' לב' צריכים דעת, אז להפוך לא שליח לשליח זו הפיכה. ולכן כנראה זו הבנתי בשיטת הריט, שזה פשוט שמשלח, כלומר ממנה שליח, צריך להיות בר דעת, כי הוא מפעיל דעת. מה זה בר דעת? איך יכול להיות פשוט צריך להיות בר דעת? רק אם, כי צריכים בפועל את הדעת. משלח משתמש בדעתו כדי לעשות מישהו שליח, ואז הריד המציא את, את הגזר השבא, הגזר, הגזרת הכתוב שלו, של שליח דומי דמשלח. מה הסיבה? גם זה למקור. מה הסיבה ששליח צריך להיות דומי דמשלח? לכאורה. זה דבר אינטגרלי לשליח. מה זה שליח? הוא במקומי. אז יש איזשהו כלל שהריד בעצם ממציא אותו פה, אבל זה יותר סביר מהכלל הראשון. ודאי שכל ראשון הם מסכימים לזה במידה מסוימת. השליח, כדי שהוא יחליף אותי, אז הוא צריך להיות מחליף שלי. צריך להיות דומה לי. אז קטן לא יכול להחליף גדול. הוא לא, סך הכל לוקח את מקומי. אז הוא צריך להיות דומיה. האמת שיש בזה גזרת הכתוב. כי הדין, הרי שואל אם זה יד אריכתא, אני לא חושב שזה תלוי בשאלה, האם שליחות זה יד אריכתא או מקבל סמכויות. לשניהם, ההפך, אני אומר שפי הריד, זה ודאי לא יד אריכתא. אני נותן לך סמכות, אני נותן לך מעמד חדש, אני נותן לך, לא שאתה עובד בשבילי. זה גוף ה... חקירה שחקרתי, מה זה שליחות? הסכם, עובד בהסכם, או מקבל מעמד חדש. היד אריכתא זה הביטוי של האחרונים בשביל, אתה עובד בשבילי. אם זה הענקת סמכויות, אני מקנה לך את היכולת לעשות פעולה מסוימת, לגרש את אשתי, אז זה יותר סביר, לא מחויב, אבל יותר סביר שאז, הריד הוא אפשרי אז, שאני מעניק לך סמכויות, אני נותן לך מעמד חדש, זה כמו קניין, אני מקנה לך את הזכות לגרש, לגרש את אשתי. אבל גם אז, כיוון שבכל זאת, התפקיד הזה הספציפי, שנקרא שליחות, הוא לא כמו לקבל פרה במתנה ממישהו. זה לקבל את הזכות לפעול במקום, במקום, לא כיד אריכתא, אלא במקום הביילים. במקום צריך להיות מי שהוא באותו גובה, הוא באותו מעמד. יש לזה מקור. כי יש גזרת הכתוב, לדוגמה, למה גוי לא יכול להיות שליח, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אז אכן זה מקור, אבל מה התוכן של המקור? אתם, גם אתם. בפסוק כתוב שאתם יכולים לתרום. והרמתם אתם, והרמתם גם אתם, זה אומר שאתם יכולים לתרום, ועוד מישהו. מזה הגמרא לומדת, אתם דומי יד, גם דומי יד אתם. מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. לכאורה, המשמעות הפנימית של אותו גזרת הכתוב הוא ש... אותו רעיון, אתם צריכים להיות שמור. נכון, בשום מקום לא כתוב מה אתם בני דת, אף שלוחכם בני דת. רק כתוב מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. והכלל הוא לא אינסופי, כי הגמרא בעמוד ב', שאני מקווה שכל אחד קרא כבר, תדחה את ההצעה, מה אתם ישראל, אף שלוחכם ישראל. כלומר, זה בא להוציא... עבד, והגמרא דוחה את זה. מה אתם בני חורין, אף שלוחכם בני חורין. אז עבד יכול להיות שליח של יהודי. אז זה לא שצריך להיות דומה. כן? אין גם גזרת הכתוב טריוויאלי, מה אתם ג'ינג'ים, אף שלוחכם ג'ינג'ים. כן? לא צריך להיות דומי בכל הפרטים, אלא במשהו בסיסי, כמו בני ברית ולא בני ברית. אז אולי גדקנה בגדול גם, כן? בסדר. אז, אבל אני אין חינמי. הריד המציא כאן משהו, לא הוא יסיים גמרא. אבל היסוד שהשליח צריך להיות דומי דמשלח, הוא אכן נמצא בעיקרון, הרעיון נמצא מפורש בגמרא. מיקי שאל על הפשט ברש"י, רש"י הסביר שקטן אינו איש כי אינו בר דעת. הסביר שקטן פסוק כי אינו איש. לא ממש הזכיר דיין. נכון, 100% מיקי, זה בדיוק הנקודה שלי. הגמרא כתב דעת ורש"י מסביר את הגמרא. כידוע, כמו שלמדנו בכיתה זין, קוראים רש"י, צריכים לקרוא אותו עם הדיבור המתחיל. וגם אין אפשרות אחרת, רש"י לא יכול, הוא לא חולק על הגמרא, הוא לא נותן אלטרנטיבה לגמרא. בגמרא כתוב, אני קורא את רש"י עם הדיבור המתחיל. דלאו בני דעה נינו בגבי שליחות, איש בעינן. קטן הוא לא בר דעת, ובשליחות צריכים איש. כלומר, הוא לא בני דעת, אז הוא כתוב איש, אז הוא לא יכול להיות איש. ככה צריכים לקרוא את רש"י, אחרת רש"י פשוט מתעלה מהגמרא ואומר משהו אחר. רש"י מסביר את הגמרא. דלאו בני דיינינו, וגם בשליחות איש בעינן. הוא לא בדעת, ובשליחות כתוב שצריכים בדעת. איפה כתוב? כי כתוב שצריכים איש. פירוש איש זה בדעת. אז הריד הוא ממש לא ככה. אין שום גזרת הכתוב לחייב שהשליח יהיה גדול. וגם אין שום סיבה ששליח יהיה גדול, חוץ מזה שהוא צריך להיות דומה למשלח. ומי אומר שמשלח צריך להיות גדול? הריד אומר, אני אומר לך. אז כל מה שאני אומר בריד, אני אומר כאן יסוד שהוא באמת חשוב. וזה לא קל לייחס לראשונים דברים שהם לא אמרו. אבל, זה שהוא לא כותב כלום, זה הבסיס שלי. אם הריד אומר, למה קטן לא יכול להיות שליח? אני לא יודע בדיוק. אני אמצא לך סיבה. אבל למה קטן לא יכול למשלח? זה פשוט, לא צריך להסביר לך. אם זה פשוט, לדעתי, זה רק מהסיבה שאני הסברתי. אם זה פשוט, בגלל שאתה לא יכול לעשות דבר, אם אין לך את היכולת לעשות את הדבר. אז כמובן, שקטן אין בו דעת, אז הוא לא יכול לעשות מה? לא יכול לעשות דברים שצריכים דעת. אז כנראה שמינוי שליחות צריך, צריך דעת. יהיה איזה נפקא מינות, לא בטוח, אבל דבר שצריכים דעת, אז יש פה את המושג של טעות. כל דבר שצריך דעת, אז אם אדם עשה והוא לא הבין בדיוק, או לא, התנאים הם לא בדיוק מה שהוא חשב, אילו ידע, לא היה עושה, אז יש תמיד את אפשרות של טעות, כמו מקח טעות. דבר שלא צריך דעת, הדוגמה הקלאסית זה ייבום, וגם אולי חליצה. אז אין שם מושג של טעות. אז אם אני ניתי שליח, אבל זה היה בטעות. אז הוא אומר, אני חשבתי שאתה תהיה שליח טוב, אני חשבתי שיש לך יכולת מסוימת, אני מנה אותך שליח כי יש לך רגליים, דבר אחר כך שאין לך רגליים. אז יכול להיות שהמינוי המינוי בטל, כי זה מינוי בטעות. אני לא רגע חושב בדיוק מה המקרה, אבל בעיקרון זה נפקא מינה, דברים שצריכים דעת, אז יש שם מושג של, של טעות. אולי עוד נפקא מינות מהסוג הזה. מיקי שואל, חסם סופר הבין, שהוא כן חולק על הגמרא. איזה חתם סופר? היה במנגה מקומות שאני לא ראיתי לפני שזה נשלח. וואי, לא הסתכלתי. אני אסתכל, אבל זה קשה לי להאמין שאתה מצטט נכון. תסלח לי, אני אבדוק. מה זו משנה שחולק על הגמרא? זה לא תפקיד של רשי, זה לא תפקיד של אף אחד, אבל בטח לא של רשי. אני פשוט שואל על הציטוט שלך, כתב סופר, כתב שרשי חולק על הגמרא. טוב, אני אבדוק. שזה תמוע, אוקיי, אז זו שאלה, אז אני עניתי. בסדר, אני אסתכל על כתב סופר. בכל מקרה, אני רוצה להציב כאן את שני הכותבים. לפי רשי, זה גזירת הכתוב. זה מייס, זה מילות אבל לא טיימה. לא שאסור לכם להגיד טעם. מותר, אבל לא במסגרת הזאת. עצם הדין הוא גזירת הכתוב. תורה רצתה ששליחים יהיו אנשים חשובים. לפי הריד, המקור הדין הוא פסול מינוי על ידי מי שאינו בדעת. כלומר, זה יותר טוב בלשון הגמרא. הוא לא בר דעת, לכן הוא לא יכול לעשות את זה, כי צריכים דעת. רק ש... ודאי שלא צריכים דעת להיות שליח. זאת אומרת, הרי דבר צריכים להיות דעת כדי למנות שליח, ושליח דום יודע משלח. כן? זה שני הפירושים. אני מציע עכשיו דבר ממש רחב וגדול. זה מחלוקת מה זה שליחות. האם שליחות זה... אני מחולל מעמד, אני מחולל חלות בגברה של השליח, או ששליחות זה פעולה תחת הסכם. אני ביקשתי, הוא הסכים, שום דבר לא השתנה כאן, אבל הוא, כשהוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה בגלל שביקשתי. תורה אומר, זה כאילו אני עשיתי. בגדול זה נראה כמו אותו חקירה, דרך אחת הגיע לחקירה, האם שליחות זה התייחסות המעשה, מעשה של השליח מיוחס למשלח, או ששליחות זה הנקת סמכויות לשליח. זה לא אותו דבר בדיוק. ואני יכול לצאת מהתלות הזאת, אבל עד שלא יהיה צורך, אז כן, הסברה שזה הנקת סמכויות יותר נוטה לריד. כמעט שאני חושב שכמעט כל ראשונים חולקים על הריד, אז זה בסדר. כי אם חולקים על הריד, שתי אפשרויות הן נכונות. נדמה שלפי הריד, אם זה רק התייחסו את המעשה, טוב, גם זה אפשרי, אבל בערך זה נראה כחקירות דומות. אחד במה קורה, והשני זה איך עושים. להשלים את התמונה, אז יש עוד שיטה, שיטת הרייבד, אבל היא לא שונה במהות, הוא שונה רק במקור. הרייבד, בלכות גירושן, פרק וב, הלכה תת, הלכה עוסקת במשהו אחר, שהוא באמת חשוב. נדבר על זה קצת בהמשך. אבל הרמב״ם כתב שקטנה אינה עושה שליח לקבלה, אבל נתן סיבה מאוד מיוחדת, שלא כרגע ענייננו. קטנה, שהיא כן יכולה להיות אישה, כי אבי הקדשה. אז יש קטנה שהיא נשואה על פי דין, ועכשיו היא מקבלת גט, אז היא לא יכולה למנות שליח. כותב הרמב״ם למה? הרגבה בלחת את. סיבה שאף אחד לא באמת הבין לגמרי, ששליח קבלה צריך עדים ואין מעידים על הקטן, שאינו בר בן דעה גמורה. בעיה של שליחות לקבלה צריך מינוי בעדים, ואין מעידים לקטן. אף אחד לא יודע בדיוק למה לא מעידים לקטן, אבל זה מה שכתוב ברמב״ם. בכל מקרה, הרייבד כותב, כתב הרייבד זר, זה הטעם, אין לו לא טעם ולא ריח. גם הוא לא הבין את הרמב״ם. אבל, מה כן הטעם הנכון? אלא, אתם גם אתם לרבו שלוחכם, ומה אתם בני דת, אף שלוחכם בני דת. נמצא שהשליח והשולח צריכים להיות בני דת. אז אומר הרייבד, זה גזרת הכתוב, או לא גזרת הכתוב של רשי. לא איש כתיב בפרשה, אלא גזרת הכתוב המוכרת יותר מעמוד ב', שם הגמרא הוציא גוי, בגלל מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, אז המציא הרי בגזרת הכתוב אחרת. מה אתם בני דת, אף שלוחכם בני דת. נמצא שגם השליח וגם השלח צריכים להיות בר דת, כי פרשת תרומה, ירימו אתם גם אתם, מדבר רק בגדולים, ואתם בטח, אז לכן גם אתם גם כן. שאלה קטנה, איך יודעים שאתם, סליחה, איך יודעים שאתם, איך יודעים שאתם, לדוגמה, זה בני ברית? שליח צריך להיות יהודי, כי מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. ואיך יודעים שאתם זה בני ברית? התשובה היא כי מדובר במצווה בתורה, והמצוות ניתנו ליהודים. כשכתוב שאתם תרימו תרומה להשם, מי דיבר משה רבינו? דיבר עם עם ישראל. אז הקהל של אותו מצווה זה יהודים, אז לכן גם אתם, לרבות, מחליפים, אז הם צריכים להיות דום ידעתם, צריכים להיות בני ברית. הרייבד אומר, מה אתם בני דת, אף שלוחכם בני דת, איך יודע שאתם זה בני דת? אבל לא יהודים. אז אתה יכול לגלל אותו דבר, התורה דיברה רק עם גדולים שחייבים במצוות, קטעים פטורים במצוות, התורה לא דיברה איתם. יכול להיות, אני לא בטוח שזה נכון שהתורה לא דיברה עם קטנים, הם פטורים במצוות, אבל הם בדיבור. אני חושב שכאן זה פנימי, תרומה. להרים תרומה, לתרום תרומה, גם כן צריכים להיות גדול. הפרשה הזאת, לא כל פרשה, הפרשה הזאת דיברה עם גדולים, כי צריכים דעת באמת לתרום תרומה. אבל, אז לכן הפרשה הזאת מדברת עם גדולים, ובפרשה הזאת כתוב אתם גם אתם, אז זה לא שהשליח צריך להיות דום יד משלח, אבל הפרשה אמרה שהיא מדברת על מישהו דום יד משלח. ולכן אין לי מקור בכלל שגדול, שקטן יכול להיות שליח. זאת הניחוש שלי. הרייבד בכלל לא אומר כלום, הוא אומר, כתוב אתם גם אתם, ולכן מה אתם בני דת, אף שלוחכם בני דת. אני שואל איך הוא יודע שאתם זה בני דת. כנראה שזה פשט הפסוק. למה זה פשט הפסוק? כי מדובר בהתרמת תרומה. הבעיה היא רק בעיה קטנה מאוד. וזה ש... מה גיל המינימום של לתרום תרומה? זה יכול להיות שזה מת בר מצווה, ואז הכל בסדר. אבל בגדול, לתרום תרומה זה נקרא כוח הפלאה. זה סוג של נדר. כלומר, אומר שאפשר אפילו לשאול על זה. כי זה נדר בשבועה, זה נדר. הגיל של נדרים הוא מופלא סמוך לאיש, לא 12 ו-13, אלא 11 ו-12. זה לא יכול להיות. אם הגמרא אומרת סתם שקטן לא יכול להיות שליח, הפשט הוא 13, לא 12. טוב, אז צריכים לחשוב מה הפשט ברייבד. בגדול, הרייבד הוא כמו רשי. כלומר, הוא מצא פסוק אחר, והוא אומר, התורה פשוט לא אפשרה לקטן להיות שליח. ומקור אחרון, שהוא מעניין רק בשביל הקוריוז, זה מראה כמה הסוגיה הזאת היא לא בהירה, כי הגמרא לא באמת עונה על השאלה, מה זה בני דת, איך זה קשור? תסביר איך זה קשור. אז הראשונים קשרו, והגמרא הייתה צריכה להסביר. אז ברשב"א בכלל יש שתי גרסאות אחרות, בלשון הגמרא. גמרא, בישלם אחרי רשות וקטן, לאו בני התירה נינו, לא לאו בני דיה נינו, אלא התירה נינו. כן היא הגרסה בספרים שלנו. עכשיו, מה הפשט? לאו בני התירה נינו. זה כמעט לא אומר כלום. הם לא יכולים לגרש. אז זה נשמע כמו כלל שיופיע עוד מעט לגבי עבד. מי שאינו בתורת גיטין וקידושין. כלומר, למרות שאני יודע שהקטן לא יכול להיות שליח גם בדברים שהוא כן יכול לעשות, כי זה בסוגיות אחרות, אבל כאן לא היו צריכים להגיד את זה. כלומר, לפי הרשב"א, הגמרא בכלל לא שואל למה קטן מופקע משליחות. הגמרא אפילו לא יודעת כרגע שקטן מופקע משליחות, אבל הוא בטח מופקע משליחות של גיטין, כי הוא לא יכול לגרש בעצמו. לאו בני התירנין, הוא לא יכול לתיר אישה. וזה סברה פשוטה, שאם אני לא יכול, אני לא יכול למנות שליח לעשות זה במקומי, כי השליח הוא רק או יד הריכטה שלי, או הוא קיבל סמכויות ממני, מה שאין לי להעניק לו, אני לא יכול לתת לו. לשתי הדעות, אי אפשר שאדם שלא יכול, ימנה שליח שכן יכול. כן, האם ישראל יכול למנות כהן מה, לקבל תרומה בשביל הישראל, כן? אני לא יכול למנות שליח שיהיה יותר חזק ממני, הוא לא יד הריכטה שלי, והוא לא מקבל ממני סמכויות. וזה כנראה הפשט ברשב"א, אבל זה כלל אחר, כי קטן לא יכול להיות שליח גם מה שהוא כן יכול לעשות, הוא מופקע משליחות, אבל בשביל גירושין זה יהיה מספיק. אז זה עוד פשט בגמרא. ועוד פשט אחר בגמרא, מפירוש רש"י זה נראה שהוא גורס לאו בני תורו. לא יודע מה היה כתוב ברשי שלו, אבל אין שום מקום שנכנס לרשי שלנו. אני משנה את הגרסה של רשי, דלב בני תורנינו, ואז נמשיך לקרוא בגבי שליחות איש בעינן, זה לא מתחיל להתקשר. אבל היה לו רשי אחר, לא יודע בדיוק. מפירוש רשי נראה שהוא גורס לאו בני תורנינו, שזה וריאציה של התירה. תורה ותירה זה כמעט אותם אותיות. לאו בני תורנינו. מה הפשט? ופירוש שאינו בתורת גיטין וקידושין. זה אותו דבר. התר, התורה, הוא לא בתורת גיטין וקידושין. לאו בני תורן, זה לא שאינו קשר לתורה. אינו קשר לתורה של הדין הזאת. ומידי דלנף שלא חזי, לא מציא עובד שליחותו לאחרינה. מה שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול להעביר לשליח לעשות במקומך. על זה הרשפה שואל, שהיה צריך להיות כתוב, לאו בני קריטות נינו. שזה נראה מיד, זה לשון הגמרא לגבי הכלל הפרט הזה. ונראה לפרש, לא בני תורה, ואינם בנין שליחות, דמעתם בני תורה, שלוחכם בני תורה. אז בסוף, כיוון שהוא לא אוהב את הפשט הזה במילה בני תורה, אז הוא מציע פירוש אחר. מה זה לא בני תורה? נינו, מה אתם בני תורה, אף שלוחכם בני תורה. זה אומר מה שלפני כן אמרתי שהוא לא נכון ברייבד. מי שלא חייב המצוות. גוי וקטן, הם לא חייבים במצוות. אז הוא לא בני תורה נינו, והתורה, פרשת תרומה, כמו כל התורה כולה, הוא נאמרה, הפרשה נאמרה, לחייבים במצוות, לבני תורה. אוקיי, סך הכל יש שני פירושים, או שזה הפקה מגזרת הכתוב, או שזה הריד, או פירוש שלישי, שזה לא הפקת שליחות, זה אינו בתורת גיטין וקידושין, שזה דין שאנחנו מיד נראה, כשנדבר על עבד. אוקיי? זה חלק ראשון של הדברים. וזו סוגיה קצרה, ולא הרבה, אבל דווקא זו סוגיה חשובה. כי קטן מופקע משליחות, זה כתוב בהרבה מקומות. ובשום מקום, הגמרא לא מסבירה למה, חוץ מפה, ופה, א', לא הזכיר השליחות, אני לא בטוח שהגמרא כאן מסביר למה קטן פטור משליחות, אבל מופקע משליחות. אבל זה ככה כולם הבינו. אז הגמרא שלא אומרת מה היא אומרת, והיא מסבירה גמרות אחרות ששם לא אומרת כלום. אבל ההסבר עלינו ברור. אז זו סוגיה מאוד חשובה, אבל אין, ממש דלה. אני צריך לנחש מה באמת כתוב פה, ויצא לנו שתי שיטות לגבי השאלה הזאת. שאלות עד כאן? טוב, אז אנחנו ממשיכים. חזרה, מיקי ברקה יש חזרה שתי השיטות. שתי השיטות הן שקטן פסול משליחות בגלל שהתורה אומרת שקטן פסול משליחות. איפה התורה אומרת את זה? אז יש לנו לפחות שניים, אולי שלושה הצעות. או בגלל שאיש כתוב בפרשה, או בגלל שכתוב, אתם גם אתם, מה אתם בני דעת או בני תורה, אף שלוחכם בני דעת או בני תורה. אבל לא חשוב המקור, אני חושב, אלא העיקר שזה גזירת הכתוב. פירוש הגזירת הכתוב הוא שהתורה המציאה מוסד חדש שנקרא שליחות, אז יש לו דרישות, כמו כשהמציאו את המעמד שנקרא נהג, אז אמרו שאתה צריך להיות בן 18 או 17 בארץ, אז כשהמציאו את המעמד שנקרא שליח, אמרו שאתה צריך להיות בן 13. ככה. התורה יכולה להגיד מה שהיא רוצה בנקודה הזאת. זו שיטה אחת. שיטת הריד היא שלא, זה היגיון. אבל אין היגיון. אז זה היגיון שמשלח לא יכול להיות קטן. פירוש הדבר, לדעתי, זה שממנה שליח לא יכול להיות, לא יכול להיות קטן. ואת זה הסברתי למה. כנראה בגלל שיש לו תפיסה של מינוי שליחות, זה יצירת חלות בגברה של השליח. ואז אמר הריד, יש דין אחר ששליח דומיד המשלח. כלומר, הסיבה שקטן לא יכול להיות שליח, זה בגלל ש... משלח לא יכול להיות קטן, והסיבה שמשלח לא יכול להיות קטן, זה סברה, לא גזרת הכתוב. זו סברה שאתה לא יכול לעשות מה שאין לך כישורים לעשות, וכנראה שצריכים דעת כדי למנות שליח. Okay? אלוהן, עכשיו, הנקודה באמת חשובה במחלוקת היא, האם שליחות זה מינוי, נתינת שם מיוחד וחדש, חלות מחודשת בשליח, או שלא. זה רק הסכם בין שני אנשים, שאחר כך מה שקורה זה, מתחת, לפי אותו הסכם, פעולות שנעשו לפי הסכם, יש להם דין אחר מאשר פעולות שנעשו בלי אותו הסכם. אוקיי? זה הדין של חרש שוטב הקטן לעניין שליחות הגט. עכשיו, בקיצור, הרמב״ם שלא קראנו, אבל אנחנו מיד נחזור אליו, בהקשר קצת אחר, כתב הרמב״ם, בפרק ו' הלך ו', הרמב״ם כותב את הדין בליטה. הכל כשרים לשליחות הגט, בין שליח קבלה, בין שליח הולכה. משנה שלנו עוסקת בשליח הולכה. אין משנה בשליח קבלה. אומר הרמב״ם אותו דבר. הרמב״ם יכתוב עוד מעט נראה את זה, שאם אין עוד משנה, סימן שזה אותו דבר. כי יש משנה אחת על כתיבה, משנה אחת על הלכה. וזהו. כנראה שקבלה הוא כלול בהולכה, אותו דבר. ככה גם לומד הרמב״ם. הכל קשרים לשליחות הגט, בין שליח קבלה, בין שליח הולכה והבאה, חוץ מהחמישה, האקום, העבד, החרש, השוטה והקטן. הוא לא מנמק. הגמרא הציעה, בלשון של הגמרא שלא הבנתי, אבל הגמרא הציעה הסברים, הרמב״ם לא מנמק. אז זה לא אומר לנו הרבה. כותב הרמב״ם, בהלכה ת', פרק ו' בהלכה ת', האישה שעשתה שליח בידי, מרמה לו תול לגיטי, ויהי לי בידך, יהיה לה שליח קבלה, כדי אמרה לקבל לגיטי. ויש לאישה לעשות שליח קבלה, לקבל לגיטה מיד שלוחו של בעלה. עוד הלכה, וקטנה אינה עושה שליח לקבלה. הרמב״ם לא הזכיר לפני כן שקטן לא יכול למנות שליח. טוב, זה לא שייך פה. קטן לא יכול לגרש, בטח לא יכול לעשות שליח. קטן אין לו אישה. הוא גם לא, מה זה לא יכול לגרש? אין מציאות שקטן ממנה שליח לגרש אישה. כי לקטן אין אישה. קטנה יכולה להיות אישה של מישהו. אז כותב הרמב״ם, פעם ראשונה שהוא כותב על האם משלח יכול להיות קטן בהלכות האלו של גירושין, וקטנה אינה עושה שליח לקבלה. אף על פי שחצרה קונה לה גיטה כגדולה. לא מבין את ההקשר בדיוק. למרות שלקטנה יש חצר, זה גמרא בפרק שישי, שאדם מגרש אשתו קטנה, אז גם חצר יש לה. ואיך שהרמב"ם חושב, יש לה חצר, אז אולי יש לה גם שליח? לא, לא יכולה. מפני ששליח קבלה צריך עדים, ואין מעידים על הקטן שאינו בן דעה גמורה. הרמב"ם משמע שכל הסיבה שקטנה לא יכולה להיות שליח, זה יש בעיה במינוי. כשעושים את המינוי צריכים עדים, ויש בעיה שאנחנו לא כל כך מבינים שאין מעידים לקטן. כיוון שיש הרבה שליחויות שלא צריך עדים, רק שליח קבלה צריך עדים. שליח הולכה לא צריך עדים, הרבה משמע ששליח הבאה לא צריך עדים, ובטח שליח של תרומה לא צריך עדים. אז הרבה מזה משמע שקטן יכול לעשות שליח, או קטנה לפחות יכולה לעשות שליח. אז זה אמר הרייבד שהוא, זה לא יכול להיות, הוא לא נכון. אז אנחנו צריכים לשמור על הרבה מזה בצד. שמהרמבה משתמע כאילו שקטן יכול לעשות שליח, דבר שהוא באמת בלתי אפשרי. הרמב"ם בהלכות אישות, בשליחות, שזה בפרק ג' הלכה י' ז', כותב הכל כשרים לשליחות, חוץ מחרש או טבע קטן, לפי שאינן בני דעת. שם הרמב"ם כן כתב בני דעת. אין גמרא כזאת מסכת קידושין. הוא לקח את השורה במסכת גיטין, לא כתב אותו בהלכות גיטין, כתב אותו דווקא בהלכות אישות. למה? אין לי מושג. אני לא שואל בגלל שיש לי תשובה. הרמב״ם כאן, אולי בגלל שהוא כתב את זה שם, אבל לא צריך לחזור זה עוד פעם בהלכות גיטין, שזה אחר כך. אבל הוא אומר, חוץ מחי רשותה בקטן, לפי שאינם בני דת, והעקום, לפי שאינו בן ברית, ונאמר, כן תרימו, גם אתם, נראה בו תשליח, ומה אתם בני ברית, אפשר לכם בני ברית, להוציא את העקום. אז אומר הרמב״ם שגוי לא יכול להיות שליח לקידושין, כי כתוב, כי הוא לא בן ברית, וכתוב, מה אתם בני ברית, אף שלוחם בן ברית. וחשת וקטן לא יכול להיות שליח, כי הם לא בני דת. מילא הגמרא אומרת שקטן לא יכול להיות שליח, כי לא בני דת. זאת אומרת, לא הסבירה. אבל הרמב״ם נשווה את שני הדברים. גוי לא יכול להיות שליח, כי הוא לא בן ברית, וכתוב, מה אתם בני ברית, אף שלוחם בני ברית. וקטן לא יכול להיות שליח, כי הוא לא בן דת. לכאורה, קצת משמע, קצת, כמו התוספות ריד, אבל בלי הנקודה של השליח דומי משלח. כלומר, באקום יש גדלת הכתוב, בקטן הוא לא מזכיר שום פסוק. רק מצד ספרותי הוא צריך להזכיר את זה. גוי הוא לא בן ברית וכתוב, מה אתם בני ברית, אבשלו לכם בן ברית. קטן הוא לא בני דעת, אז או מה אתם בני דעת, אבשלו לכם בני ברית, או שכתוב כמו רשי ואיש כתיב בפרשה. אבל איך אתה יכול לכתוב שגוי הוא לא בן ברית, וכתוב בפרשה צריכים בני ברית, וקטן הוא לא בדת. נו, וכנראה, הוא לא בדת, אז זה ברור שהוא לא יכול. למה זה ברור שהוא לא יכול? אז הספרה היחידה שאני מכיר זה הריד. אני קצת מפחד מזה, משום שגם הריד הסכים שזאת לא סיבה שלא יכול להיות שליח, זו רק סיבה שלא יכול להיות משלח. אז הוסיף ששליח דומין הוא משלח. איך הרמב"ם יכול לכתוב רק שהוא לא בדת, אז הוא לא יכול להיות שליח. למה צריך להיות דת כדי להיות שליח? אבל מה שאומרים שכן, צריכים דת כדי לבצע, כדי לעשות את הפעולה. הפעולה של להיות שליח זה פעולה שדורש דעת בזמן הביצוע, בזמן קבלת המינוי, אבל בלי דעת זה ברור שאתה לא יכול לעשות, כי זה לא נכנס לאותם רשימה של דברים שעושים אותם בלי דעת. זה אחד מהדברים שצריכים דעת כדי לעשות. אז זה משהו בכיוון של הריד לפי ההשוואה. הרמב"ם מעניין. אנחנו ממשיכים לסוגיה אחרת. כאילו, אבל היא קשורה. מה הדין בעבד? לפני כן, שאלה ארוכה ומנומקת של מיקי. לגבי הנימוק של הרמב״ם. אוי, אני לא רוצה שתסביר את זה, זה מסובך מדי. אף על פי שחצר הקונה לגיטה, אולי כי חצר היא משם ידה, ברור שאתה צודק. ויש מקום לומר ששליחות היא ידה אריכתה, אבל זה אמר הרמב״ם שיש פסול חיצוני לגבי קטנה, אך שליחות הוא אכן ידה אריכתה. כן, אתה צודק, אבל זה לא מספיק. ההשוואה בין חצר לבין שליחות הוא בלי ספק זה. אם לקטנה, יש חצר, אני צריך להקדים שהרמב״ם כאן לא כתב, אבל זה ברור שהוא חשב שאתה יודע, כי אתה למדת במציע. לקטן אין חצר, לקטנה יש. זאת אפליה בהלכה. שבעולם לא ראיתי במאמרי האפליה בארץ. קטן אין לו דין חצר, אבל קטנה יש לה דין חצר. למה? כי יש לה חצר לעניין גט, לכן יש לה חצר גם לעניין קניין. אז הנה ראינו שקטנה יש לה הרחבה. יש לה יד נוספת. לא רק יד שמאל, לא רק יד ימין, אלא גם יד חצר. אז זה בסיס להגיד שאולי גם יש לה עוד יד. איזה עוד יד יש לה? שליחות. מה זה שליחות יד? שליחות זה בטעם יד, במובן שאתה אמרת שזה יד נוסף. הרחבת הפעילות של הבן אדם מגופו פרופר לדברים נוספים. זה נכון. הבעיה היא רק שכיוון אז צריכים לתת סיבה נוספת, וזה בגלל שאין עדים, אין מעידים על קטנה. אז הוא אומר עוד פעם, דבר שאני אומר שהוא בלתי אפשרי, שאם לקטן, אם למדובר בשליחות שלא צריך עדים, אז קטן לא יכול לנות שליח, וקטנה כן. לא מצאנו, לא שמענו, זה לא יעלה על הדעת, שרמב"ם סובר דבר כזה. אז איכשהו בכל זאת צריכים להסביר את הרמב"ם. אנחנו נציע הסבר דרך אגב, בתוך הסוגיה הבאה. אבל ההערה שלך היא נכונה. מה הדין בעבד? אני מדלג על סומה. סומה זה דין אחר. סומה קשה לשליחות. ולכן הוא גם קשה להביא את הגט. מה שמשנה פסלה אותו מלביא את הגט זה בגלל שהוא טכנית. יש לו בעיה. כי הוא צריך להכיר ממי נוטלו ממי נוטנו. או שהוא צריך להגיד בפני נכת לפני נכת. אם זה בא מחוץ לארץ. כן, זה בעיה טכנית. גם הוא לא רואה, אז הוא צריך לראות דברים. אבל זה לא שהוא פסול. אוקיי, אז זה דבר צדדי. אנחנו מדרגים לסוף העמוד, הדין של עבד. עבד לא כתוב. כתוב חרש, שוטה וקטן, סומה ועקום. טוב, הדילקתי השורה. בישלם החרש שוטה וקטן אלה בני דיינינו. עקום נמי דלב בר התירהו. כאן כתוב התרה, גם בגרסה שלנו. פי הרשפה כתוב התרה בשניהם. ראה שמסבלה בני תרה, דאין להם קידושים, ואין גיטי נוהגים בהם, מדין נפשי לא חזי, לא מצי למבד, שליחותו לאחרינה. זה באמת קשה, כי הגמרא בעמוד ב' תגיד סיבה אחרת. אז למה הגמרא כתבה את הסיבה הזאת פה? הסיבה הזאת זה שהוא לא בתורת גיטין וקידושים. ואנחנו, טוב, למסקנה זה לא יעמוד, זה גם לא יכול לעמוד, כי הגמרא תדבר עכשיו על עבד בלי לדעת שעבד פסול מהסיבה הזאת, אז איך גוי יכול לפסול מסיבה הזאת? בואו נקרא עבד. שורה אחת מלפני האחרונה. בואו מיני מרבי עמי. עבד מהו שיעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה. גמרא הזאת היא גם קשה. למה היא קשה? כי הוא שינה שני פרמטרים, וזה אסור לעשות. אם אני יודע את דין א', אתה רוצה לשאול אותי על דין הבא, אז צריך להיות רק שונה בדבר אחד. הוא שואל על עבד, אני יודע בשלמה חיישות הבקטן, ועקום, עכשיו אתה שואל אותי על עבד. אבל הוא גם שינה דבר אחר, הוא שינה משליח הולכה לשליח קבלה. למה? רב עמי, היו צריכים לשאול את רבי עמי, עבד מהו שיעשה שליח להביא את הגט, כמו מה שכתוב במשנה, להביא את הגט. אז רשי כותב שזאת השאלה. כי רשי, אין לו ברירה. אין שום סיבה שישאל דווקא על קבלה. הוא צריך לשאול להולכה קודם, והאמת שההולכה בקבלה זה אותו דבר. כותב רשי, לקבל גיטה מיד בעלה, ותהי מגורשת בקבלתה. והוא עוד אינמי להולכה, דקול אחד התיימי. אלא כך היה את השאלה בבית המדרש. כלומר, זה במקרה הוא שאל ככה. והגמרא היא היסטורית, כן? הגמרא שאומרת על הדיון האמיתי. כנראה מישהו בא יום אחד לבית המדרש, זה לא במשנה, זה לא פשט המשנה. מישהו בא לבית המדרש והרים את היד ושאל שאלה. אז עונים לו, ואחר כך שמו את המשנה שלנו, כי זה קשור למשנה שלנו. למה זה קשור למשנה שלנו? כי זה אותו דבר, אין הבדל בין הולכה לבין קבלה. כן, אז למה יש את הפירה שהשאלה האמיתית, אם הייתי כותב בפרשנות למשנה, היא עבד מהו שיעשה שליח להוליך, להביא את הגט מהבעל האישה. זאת השאלה. התשובה לשאלה הזאת היא גם תהיה התשובה של הגמרא כן שאלה על קבלה, אין הדבר בין קבלה לבין הולכה. אז מה שרש"י אומר, הוא הדין נמי הולכה, דקולה חדה תימא היא. זה אותו דבר. עונה הגמרא, אמר לו, מדקפס אלי לעקום, מכלל דעבד כשר. כיוון שהמשנה פוסלת חי רשות וקטן ואז גוי, גוי הוא חמור, הוא מאוד לא יהודי, ולא הזכיר שום דבר אחר. בכלל זה עבד קשה. כותב רשי, וכי היכי דקשה להבה להיות שליח להתגרש, כך קשה לקבל להיות שליח להתגרש, אין חילוק תם ביניהם, הוא חוזר אותו דבר. הראיה היא מהמשנה. כבר רשי מעיר על עוד בעיה, אתה שאלת אם עבד יכול להיות שליח קבלה, ומה התשובה? טוב, אם גוי פסול להבה, סימן שעבד קשה להבה. שאלת אותי על תפוחים, אני עונה לך על תפוזים. אני שאלתי אם יכול להיות קשה לקבלה, ואתה מדייק מהמשנה שעוסקת בהבאה, שהוא קשה, כלומר קשה להבאה. אז הוא אומר שזה רק מוכיח נקודתי, זה אותו דבר. במקרה שאלו על קבלה, ענו על הבאה, אבל זה אותו דבר. ולכן, גם קבלה וגם הבאה, שאלת על שניהם, אני עונה על שניהם. אז רשי כותב פעמיים, שאין חילוק טעם ביניהם. כלומר, למה אין חילוק טעם ביניהם? השאלה היא על שאלת שליחות. אם הוא יכול להיות שליח קבלה, הוא יכול להיות שליח הבאה. אם לא יכול להיות שליח הבאה, הוא לא יכול להיות שליח קבלה. זה מה שרשי אומר. טוב, מה הגמרא אומרת? אמר רבי יוחנן, אין העבד נעשה שליח קבל גט לאישה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין בקידוש. רב עמי אמר שהוא כן יכול, הוא לא אמר סיבה. הוא אמר, דייקתי מהמשנה שרושם, המשנה רושמת שעקום פסול, אז למדתי שעבד קשר. ורב יוחנן, רב אסי אומר, רב יוחנן אמר, הוא שום דיוק מהמשנה, אני אומר לך עובדה, הוא לא יכול להיות, אבל סיבה מיוחדת, לפי שאינו בתורת גיטין וקידוש. אז יש פסול חדש שכתוב פה, שגם אם אתה קשר לשליחות, כפי שהגמרא תסביר, שעבד קשר לשליחות, אבל בכל נושא ונושא, כדי להיות שליח בנושא א', אתה צריך להיות בעניין א'. אז עבד הוא קשה לשליחות כללי. הוא לא פסול להיות שליח. אבל להיות שליח של גיטין, אתה צריך להיות א', קשה לשליחות, וב', אתה צריך להיות בעניין גיטין. אז לכן, העבד פסול להיות שליח גיטין. הוא לא פסול להיות שליח תרומה, או להיות שליח קניין. אני יכול לשלוח עבד למכור לי משהו, לקנות לי משהו. אבל לא יכול להיות שליח של, של גיטין וקידושין, שאינו בתורת גיטין וקידושין. הגמרא מסבירה עכשיו, מבהירה בעצם את המושג למי שלא הבין, שואל, מה התקיף לרב אלעזר? תאים ובמילתא דלתא, במילתא דאיתא קשר. כלומר, אתה בעצם אומר שעבד קשר לשליחות אחרת, דבר שאיתנו בו, דבר שהוא כן קשור אליו, לא כמו גט. והעקום, והקוטי, דאיתנו בתורת תרומה, דנפשי, דתנן אבוית כוכבים, והקוטי שתומו שלהם, תרומתן תרומה, ותנן אבוית כוכבים שתומו איש ישראל, אפילו ברשות, אין תרומת או תרומה. אז, אבל אתה רואה שגוי, אפילו בדבר שהוא כן איתנו, כן מעניינים כמו תרומה, אבל הוא לא יכול להיות שליח. אז מה הייתה? אם אדם משום נכתיב, גם אתם, אתם גם אתם, מה אתם מישראל, אפשלוכם ישראל, אז גם עבד לא. אז אמר רבי רביאני, לא, מה אתם מני ברית? אפשלו לכם מני ברית. טוב, זאת הסוגיה. גוי מופקה משליחות, כי אני דורש מה אתם בני ברית, אפשלו לכם בני ברית, אבל אני לא דורש מה אתם ישראל, אפשלו לכם ישראל, ולכן עבד איננו מופקה מפרשת שליחות. הוא כן מופקה מפרשת גיטין, לכן הוא גם מופקה מפרשת של השליחות של גיטין. אז גוי פסול לכל שליחות, אפילו דבר שהוא יכול לעשות לעצמו, ועבד יכול להיות שליח דבר שהוא יכול לעשות לעצמו, ולא יכול להיות שליח דבר שהוא לא יכול לעשות לעצמו. זאת מסקנת הסוגיה. רש"י מדגיש שהדבר הזה הוא נכון גם להולכה וגם להווה. למרות לשון הגמרא שמשהו ששולו רק על הווה, על קבלה, אבל אין הפרש ביניהם. חד התיימו, וזה גם מפורש בגמרא, כי הגמרא אונמי, התירוץ הראשון, של רב עמי, היה מהווה. אז הגמרא לא מחלקת בין הווה לבין קבלה. תוספות כותב, דימרת חד אין. אין העבד נעשה שליח, ואם תאמר, הוא מתניתן ליתני עבד בכל שכן עובד כוכבים. כלומר, הוא שואל על רבי יוחנן מרב עמי. רב עמי דייק מהמשנה. למה עבד לא מוזכר במשנה? מוזכר רק מישהו יותר חמור, יותר מופקע, גוי. משהו שעבד קשר. אתה אומר שעבד פסול, אז למה המשנה לא הזכיר אותה? ליתני עבד וכל שכן וכחבים. ולשם רב יוחנן אל, זו אין התורה, ניחא דנא כזו כחב ונמד לקלין נתיבה, אתה רואה שזה תירוץ צדדי. אומר התוספות, ואומר בן אותם, דנק אלו ככב ונשמין אלו ככב, וטוב אומר, בסדר, הגמרא כתבה אלו ככבים כדי להגיד לי איזשהו דין, אבל זה נכון גם בעבד. הרמב"ן מביא שיטה אחרת, שיטת הרי מיגש. רמב"ן דבי המתחיל, עבד, מה הוא שיעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה? פירש רש"י סברו דין להולכה. וכן פירש הרי מיגש בשם רבותיו. ממאי, מדקמרינן, פסל ליל הנוחי מכלל דעבד קשה, והיינו על הולכה, דלהביטנן. כן, הוא הראיה שרש"י צודק. זה מזה שהגמרא עונה על השאלה, על קבלה, ממשנה שעוסקת בהוואה. סימן שאין הפרש ביניהם. אומר הרמב"ן שהראיה איננה ראיה. ויש לומר, דהכי כאמר, מדכא פסל לנוחי ולא פסל עבד כלל, שמע מינה אפילו לקבלה כשר. שאם פסול לקבלה, ויתני נמי הכל קשרים לקבלה. אומר הרמב"ן, הראיה של הגמרא הוא לא ממה שגוי פסול להבאה, מכלל דעבד קשה להבאה, כי זה אולי לא עונה על השאלה. אלא, כל הראיה היא מזה, שמה שמעתי לפניכם בשם הרמב"ן, שזאת המשנה האחרונה. אמרנו מי פסול לכתיבה, אמרנו מי פסול להולכה, ובכלל אין משנה קבלה. עכשיו, אז מה אני אומר? שקבלה והבאה זה אותו דבר. נו, אז מזה אפשר להגיד שגוי פסול לקבלה, כיוון שעבד הוא קשה להבאה, אז זה כאילו מפורש במשנה, שעבד קשה גם לקבלה, וזאת התשובה לשאלתך. זאת אומרת, אז אין ראיה שהשאלה הקבלה לא הייתה דווקא. הרמב"ן ממשיך לדבר, ובסוף הוא אומר, אני רוצה באמת להגיד שיש חילוק. נראה לי דבאי מיני קבלה סתם. ופשיטה להו דנאסה שליח. וכבן דנאסה שליח יקבל, לקבל, דלוסי כדאי תך דרב עמי פסולה אחרינה בהך, ואת רב יוחן בחדית, ואף על פי שהוא נאסה שליח לקבלה, אף על פי שהוא נאסה שליח לקבלה דגיטן מי רבי פסול. כפי שאינו בתורת גיטן. אומר הרמב"ן, לא, אז אני באמת יכול לפרש ששאלת על קבלה. כשרב עמי ענה שהוא כשר, אז בגלל שלא כתוב אחרת, אז הוא מת ענה על שתי השאלות. הוא כשר להבאה וגם כשר לקבלה. אבל כשרב יוחנן אמר לא, הוא פסול, כי אינו בתורת, אינו בתורת זה רק פסול קבלה. אין פסול אינו בתורת גיטין וקידושין להיות שליח הולכה. ואתה רבי יוחנן, ואחד אף פי שהוא נעשה שליח לקבלה, סליחה, אף פי שהוא נעשה שליח, לקבלה דגיטין מי אתה ופוסל, לפי שאינו בתורת גיטין, בלשון הוגון הוא, ואת כפי דרבי אלעזר התרוויו, תדע דכי קיימלן שאין אבן נעשה שליח, לא קשלן מתניתן, לפי שלא חששו לדוקו של רב עמי. הרבן שואל שאלה, איך עונים על הקושה של רב עמי? הלא רב עמי צודק, במשנה כתוב, כתוב שעבד קשה לו הולכה. איפה זה כתוב? כתוב שחרש, שוטה וקוטן ועקום, פסולים. מכלל זה עבד קשה, הוא הביא את הראיה הזאת. למה לא עונים על הראיה הזאת? תשובה, לא צריכים לענות. הוא באמת קשה. רבי יוחנן לא אמר שלא. רבי יוחנן רק אמר שאתה צודק, הוא קשה לו הולכה, והוא פסול לקבלה. למה? כי אינו בתורת גיטין מקידושין. כלומר, אינו בתורת גיטין מקידושין, הוא לא דין בכל התורה כולה. כל דבר שאתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול להיות שליח שלו. זה דין אך ורק בשליח לקבלה. וכן דעת הרי בן מיגש זל, שלא פסלו אלא לקבלה, אבל הבאה אפילו עבד קשה, כסתם מתניתן. אוקיי, אז זו שיטת הרי מיגש, שעבד קשה להבאה ופסלו לקבלה. מה השאלה? למה? אם יש דין שצריכים בתורת, אז צריכים בתורת. למה בתורת זה רק בעיה של קבלה? אז הרמב"ן שאל, אבל לא פירש ושאל לעצמו, הוא מבקר את הרי מיגש, המיגש אמר דין, זה מסדר טוב מאוד עם הגמרא, כן? זה מסביר את הלימוד מהמשנה, כלומר רב עמי צודק וגם רב יוחנן צודק. אז נכון, זה פשט נפלא, אומר הרמב"ן בגמרא. אבל מה הסברה? לא שאל לעצמו, מה יש נשליח הולכה? מה יש נשליח הולך, השליח בעל, שליח הבעל, השליח אישה. מה בין זה לזה? למה עבד יכול להיות שליח של הבעל להביא, ולא שליח של האישה לקבל? ועכשיו הוא עונה, והלשון מאוד 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 לא ברור, כדרכו של הרמב"ן. ואנו יש להשיב, שליח הולכה אינו אלא כשליח דעלמה. ובשליחות דעלמה איתנו. שליח הולכה הוא שליח רגיל. ועבד יכול להיות שליח רגיל. אבל שליח קבלה, מכיוון שהגיע גט לידו מגורשת, והוא אין לו יד לגירושן. הוא ואינו בתורת גירושן. וכן נראה מהדברים שעבד נעשה שליח להוליך גט מיד רבו, שלא לידיו לו לקבל וכולו, אבל מאחר שראינו לבות העולם שפרשו שהוא הדין הולכה, אף אנו סומכים עליו. אז הוא הסביר את הרמיגש, בסוף הרמב"ן אומר, אבל כל אבות עולם חולקים, רמב"ם, ריף וכן הלאה, אז לכן אני מבטא. אבל מה ההסבר שהוא הסביר? הוא אומר, שליח הולכה הוא כמו שליח דעלמה, ובשליחות דעלמה איתנו, הוא כן בתורת. אבל שליח לקבלה, הלא מיד שמגיע גט לידו היא מגורשת, ואין לו יד לגרש. לא מבין. גם שליח הולכה, הוא צריך להיות יד לגרש. שליח הולכה, מגרש. שליח קבלה, מתגרש. אז נכון, מיד שהגיע הגט לידו, היא מגורשת. ומיד שהשליח הולכה נתן את הגט לידו, היא מגורשת. לא מובן, הוא אומר שליח הולכה הוא שליח דעלמה, ושליח קבלה הוא שליח מיוחד שיש שם פסול שלנו בתורת גיטה מקידוש. שני הסברים נאמרו ברי מיגש. שניהם הסברים מאוד מאוד חשובים להבנת עניין גיטין. הסבר ראשון, הסבר של האבני מילואים. האבני מילואים אומר, וזה קרוב מאוד ללשון הרמב"ן, מבחינת הלשון אני חושב שהוא אומר מאוד יפה. אמר האבני מילואים שככה, שליח ההולכה הוא שליח דעלמה, לא כשליח דעלמה, הוא ממש שליח דעלמה. מה הכוונה שליח דעלמה? אז הוא אומר, הוא בשליחות דעלמה איתנו. לא צריכים כוח גירושין, כדי להיות שליח של גירושין, כי גם הבעל לא צריך כוח גירושין כדי לתת גט. אומר רבני מילואים, הנתינת הגט איננו מייס גירושין. מי שמגרש את האישה זה הגט. הבעל עושה מעשה נתינה. הבעל לוקח חפצה ונותן לאישה. הוא לא מגרש אותה. השם של הפעולה שלו הוא כמעט דיני ממונות, הוא כמעט, זה נתינה. זה נתינת חפץ. לולי שידעתי, למדנו את זה לפני חודש, שהקצות, שהוא בא לאבני מילואים, סבור שלא צריכים להקנות גט לאישה, הייתי אומר שנתינת גט לאישה זה הקנאה. זה דין בכל שם משפט, לא דין באבן עזר. טוב, אז זה לא שיטת הקצות. אז זה לא שיטת אבני מילואים. אז אבני מילואים אומר, בסדר, זה מעשה נתינה באלמה. האם עבד הוא בפרשת נתינה? כן, הוא נותן דברים. לעצמו, כמו מעצמו, יכול לתת דברים. אז יכול להיות שליח שאוכל לתת. אתה נותן גט לאישה. אתה נותן נייר לאישה. דרך אגב, למה אישה מתגרשת? הנייר עושה לה משהו, לא אתה עושה לה משהו. עכשיו, זה דבר מאוד קיצוני משהו, רק אם זה נכון, אז לכל גם לא צריכים דעת גירושין. צריכים דעת נתינה, והגט כבר יגרש. שזה קשה לי להגיד. אבל הוא בעצם הוכיח את זה. למה הוא אומר, ידוע, כשמקדשים אישה, צריכים להגיד לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה בישראל. אבל כשנודעים גט לאישה, לא צריכים להגיד לה, הרי את מגורשת. שואל המנילום, למה לא? אז בעיני את התשובה. כי הגט אומר את זה. הגט הוא זה שמדבר עם האישה. אני לא צריך להגיד את זה. אני לא מגרש אותה. בקידוש, אני מקדש אותה. הכסף זה רק האמצעי, אז כשנותן את הכסף, אני צריך להגיד, אני עכשיו מקדש אותך, הרי את מקודשת לי. אבל בגט אני לא צריך להגיד לה, הרי אני מגרש אותך באמצעות הגט. עובדה, לא צריכים. למה? כי זה לא אמת, אני לא מגרש אותה באמצעות הגט, הגט מגרש אותה, אני רק נותן לה. טוב, לדעתי זה מאוד 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 קיצוני להגיד דבר כזה, ואני חושב שהראיה מאמירה איננה ראיה, הסיבה שבגט לא צריכים להגיד זה בגלל שהגט מדבר, אבל הגט, כפי שאמרנו לפני שבועיים, הגט הוא דיבור הבעל. הגט הוא לא כמו כסף קידושין, זה לא איזשהו אמצעי. הגט הוא הבעל שמדבר, אז לכן הוא לא צריך לדבר, כי הוא מדבר. אבל, לכן אני לא חושב זה ראיה, אבל הרעיון בכל זאת הוא מעניין, מאוד מעניין, ואיך זה מסביר את הרי מגש? אז הוא אומר, פשוט מאוד, כל דבר שאתה לא בתורת, אתה לא יכול לעשות. למה עבד יכול להיות שליח להביא את הגט לאישה? כי הוא כן בתורת. זה כתוב ברמב"ן, אני מודה. ברמב"ן כתוב ששליח הולכה אינה אלא כשליח בעלמה, ובשליחות דעלמה איתנו. העבד הוא כן בתורת נתינת גט, כי הוא כן, למה? כי גם הוא יכול לתת. אין דבר כזה נתינת גט. העבד הוא בתורת נתינה, לכן הוא יכול להיות שליח לתת. אבל השליח של האישה... זה ממש הגירושין, בלשון של רבן, כיוון שהיא מתגרשת מיד, הכוונה היא שזאת פעולת הגירושין, לקבל את הגט, זה מה שמהווה את הגירושין של האישה. אז כיוון שעבד לא יכול להתגרש, אז הוא לא יכול להיות שליח להתגרש. יוצא לפי ארי מיגש, לפי הבעל אבני מילואים, שמיגש לא חלק על היסוד. היסוד הוא כל דבר שאני יכול לעשות, אני יכול להיות שליח, דבר שאני לא יכול לעשות, דבר שאני לא בתורת, אני לא יכול לעשות. הוא רק טען ששליח הולכה, עבד הוא בתורת. ולפי זה, כיוון שבקידושין, אבני מילואים אומר שנתינת הכסף, זה לא נתינת כסף, זה אמירה, זה מעשה קידושין, אז יצא שעבד לא יכול להיות שליח לקדש אישה בשביל מישהו, כי אינו בתורת, גיטין בקידושין. אז מה שכתוב באבני מילואים, סליחה, מה שכתוב ברי מיגש, שבגמרא שלנו זה רק שליח קבלה, זה בגמרא שלנו. שליח קבלה לא, שליח הולכה כן. אבל בקידושין גם שליח הולכה לא. כי שליח הולכה, כלומר, הבעל הוא המקדש. הוא אומר, הרי את מקודשת לי. אז גם שלוחו צריך להיות בתורת גיטין בקידושין. רק שליח הולכה תגט. עבד כן יכול להיות, או דברים דומים. כן? אבל בנושא גיטין בקידושין, כל מעשה גיטין בקידושין זה צריכים בתורת קידושין, חוץ מהולכת הגט. הולכת הגט איננה פעולת גירושין, היא פעולת נתינה סתמית. זה פירוש א'. צריכים לבדוק את זה בהרבה הרבה הרבה סוגיות. להגיד שנתינת גט לאישה איננה פעולת גירושין, אלא פעולת נתינה, זה דבר מחודש מאוד, אני חושב שיש הרבה קושיות על זה. אני רוצה להסביר את המילואים בצורה, את הרמיגש בצורה אחרת. וזאת בהקדמת הרמב״ם שקראנו, ומאוד רממים, שהם דומים. הרמב״ם שקראנו מבוסס על כך שצריכים עדים כדי למנות שליח קבלה. למה צריכים עדים כדי למנות שליח קבלה? אחד מהישובים הקודמים, לפני שלושה שבועות, אם אני טועה, או ארבע, אמרתי סברה ברמב״ם, ששליח קבלה שונה מכל שליחות אחרת, פחות התורה כולה. שליח הוא או ידע ריכטה, או מקבל סמכויות מהבעל. שני הדברים האלו לא מתאימים לשליח קבלה. כי יש כלל שהראשונים, תוספות ריד אומר את זה בקידושין, והאחרונים הסבירו את זה בקצות, אחר כך ברב חיים, ידוע לכולנו, אפילו אין מקור, וידוע לכולנו שאין שליחות למצוות. אני לא יכול לשלוח שליח שיניח תפילין בשבילי. לא יכול לשלוח שליח שיתפלל בשבילי. למה? שלוח שואל כמו אותו. אז התשובה, איך שהקצות הסביר את זה, זה שאין שליחות לא נתפסת בגוף. אני יכול לשלוח שליח להניח תפילין בשבילי. כשהוא יניח תפילין, זה כאילו אני הנחתי. אבל איפה? על היד שלו. היד שלו, הזרוע שלו, זה לא הזרוע שלי. אם אני אמנה שליח שיקרוך תפילין על הזרוע שלי, זה בסדר גמור. יכול להיות שלא צריכים שליחות, אבל אם צריכים שליחות, אז יש שליחות. אבל כשאני ישן במיטה, והוא יניח תפילין, אז אולי המעשה שלו זה מעשה שלי, אבל המצווה לא כוללת לסובב רצועות באוויר. זה להניח תפילין על היד. שליחות לא תופסת גוף. השליח הוא לא המשלח. המעשה שלו מתייחס למשלח. יש לו יכולת לעשות מעשה בשם המשלח. אבל אני לא מתבלבל בזהויות. הוא ואני אני. אז גוף בציות איננה נתפסת בשליחות. כלל ידוע, הסבר של הקצות לשיטת התוספות ריד, שאף אחד לא חולק עליו, שאין שליחות למצוות. אבל, ניסיתי להוכיח את זה מהרמב"ם לפני שלושה שבועות, שבדין אישה שמתגרשת, אז יש דין ונתן בידה. כמו שהתחלנו להוכיח מהר"ן בדף עין זין, שלכן אגב זה לא טוב, אלא רק קניין חצר. הגט צריך להגיע לא לרשותה, אלא לידה ממש. חצר זה גם ידה. יש דין שצריכים גוף האישה. אם זוכרים, אמרתי פשטל, שאני חושב שהוא נכון, שאם אבא מקבל גט בשביל ביתו קטנה, הגמרא קורא לו שליח של הבת. למה? הוא לא שליח של הבת, הוא האבא, הוא הביילים. שליח של עצמו, לא. הוא השליח של עצמו לעניין המייסה. אבל עניין שצריכים גוף האישה, הגט צריך להגיע לגופה, וזה הגיע לגופו, אלא מה? הוא שליח שלה. זה גזירת הכתוב מיוחדת, שנלמד ממה שכתוב, לא רק בשלח, אלא בשלחה. והגמרא דורשת בשלחה, לא שהוא ישלח אותה, אלא כאילו כתוב, שהיא תשלח, לשון נקבה ושלחה. מכאן לומדים שלא רק הבעל יכול לעשות שליח, אלא גם האישה, אבל למה צריך ללמוד גזירת הכתוב? אז הסברתי, בגלל הסיבה הזאת, שיש כאן גזירת הכתוב מיוחדת, שכאן ורק כאן, שליח של אישה, יש לו מעמד גופה. אז הגט מגיע לידו, והיא מתגרשת מיד. אם זה רק היה מעשה, אומר הרמב״ם, מה שנקרא שליח הוואה ברמב״ם, אז היא לא מגורשת עד שיגיע גט לידה. כי צריכים הגט צריך לידה. זה אני חוזר את זה שאמרנו בעבר, מי שזוכר, אז זה מובן. מי שלא זוכר, אולי לא הסברתי טוב עכשיו. אז אני מציע את זה כהפשט של הרימיגש. הרימיגש והרמב״ם כידוע הם מאוד מאוד קרובים, אז יש תמיד הנחה שהם אולי סוברים אותה שיטה. הדין של אינו בתורה זה דין אך ורק בשליח קבלה. של גט. זה לא נכון בשליחות הולכה של גט, וזה גם לא נכון בשליחות הולכה של כסף קידושין, ולא בשליחות של קבלת קידושין. זה דין רק פה. עובדה, זה לא מוזכר בשום מקום אחר. שברור, אין ראיה נגד זה. המושג אינו בתורת, לעניין פסול שליחות, מופיע רק בדף הזה. ורמיגש אומר שכאן זה רק שליח קבלה. למה? טוב, זה היגיון כבר. למה אינו בתורת זו בעיה? אם עבד בעיקרון יכול להיות שליח, אז אני יכול לגרש אישה, הוא מייצג אותי. אני מניק לו את הכוח לגרש, הוא לא יכול לגרש את אשתו, כי אין לו אישה, או שאין לו כוח לגרש, אבל הוא משמש בכוח שלי שאני נתתי לו. אם הוא יודע ריכת, אז בטח, הוא יודע ריכת שלי, אני מגרש, הוא רק יודע ריכת, הוא יכול לעשות את הפעולה. אבל אם יש דין מיוחד, בשליח קבלה, שהשליח הוא האישה, יש לו ממד פיזי, יש לו ממד גופני של גוף האישה, אז כאן הגמרא יודעת, מדי מקור, שעבד שאינו בתור את גיטים וקידושין, אז הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול למלא את התפקיד של גוף האישה. המושג של אישות ושל היתר אישות לא שייכת לו, כיוון שזה לא שהוא מעביר את הפעולה שלו בחזרה לאישה. ההתר חל בו. מה זה חל בו? הוא מייצג את האישה. הוא האישה. אז ההתר חל באישה, אבל מבחינת המייסה של הגירושין, הוא זו שהותר עכשיו. אי אפשר להתיר עבד מדין אישות. אין לו אישות, לא לכאן ולא לכאן, לא גבר ולא אישה, שום דבר. כל מושג של קידושין וגירושין ואישות לא שייכת בו. אז לכן הוא לא יכול להיות הגוף המתקדש, הגוף הגוף השהותר, שהאישות בטלה. זה דין אך ורק בגירושין. שמייסה הגירושין צריך לנגוע בגוף האישה המתגרשת. וזאת כוונת הרי ניגש. שהדין הזה הוא רק בקבלת הגט. כל הדין הזה שאינו בתורת, הוא לא דין בשליחות של כל התורה כולה. תמצא למי עוד מקרה, משהו שעבד לא יכול לעשות. אז הוא יכול להיות שליח שם. קידושין. אבל יש דין מיוחד שאף אחד לא יכול להיות שליח קבלה, אם הוא לא ראוי להיות בגברה, הוא זכר במקרה הזה, אבל בגברה, אם הוא לא ראוי להיות בפרשת גוף אישה המתקדשת ומתגרשת. ולכן אין שליח קבלה בזה. טוב, הרמב"ן אומר למסקנה שהוא חולק. הוא אומר זה, הוא הרמב"ן השקיע בזה, הוא אומר זה, זה הסבר כל כך טוב, הוא אומר. מה שאוהב את ההסבר, וכן נראים הדברים. זה נראה לי שזה נכון, אבל מאחר שרין אבות עולם שפושוע שודן הלכה, אף אנו סומכים עליו. ונאמר שאתה לפי שאין העבד בתורת גיטין כלל, ואין להם יד לגט. אז הרמב"ן חזר בו בגלל הלחץ החברתי, בגלל הלחץ הסמכות, שזה דבר שמעניין, כי הרמב"ן לא מפחד מאנשים אחרים. הוא אומר שהוא חושב זה סברה טובה, אבל הוא בכל זאת חזר בו הלכה למעשה. מיקי שואל, לקצות, לרוג את שווה, שתפילין של יד, המצווה היא רק לעשות מייסה הנוחה בשונה משרוש, אפשר לצאת ידי נחת תפילין של יד ונחת שליח. לא. כל הגדול לך את האמת, אני לא מכיר על מה אתה מדבר, אבל זה לא משנה. כל מצווה, גם מצווה שלא עושים אותו על יד, אבל עושים אותו ביד. אם אני רק מעוניין במעשה, בתור מעשה, אז כן. אבל מצוות, כל מצווה היא מצווה שבגופו. כמעט כל מצווה. בדיקת חמץ לא מצווה שבגופו. לא מעניין אותי איך אתה עושה אותו. אבל איפה שיש חשיבות בפעולה, לא בתוצאה, אז גם זה אומר הקצות. אם זה לא נכון, אז אין לו פשט. הוא אומר, גם אם יש מצווה, אני יודע, מצווה לכל מצא. אז זה צריך להיכנס לקיבה שלך. יש מצווה לתקוע בשופר. לא יכול למנות שליח. זה מצווה שצריכים פה. אז יש מצווה לקשור, אז צריכים אצבעות. או שיניים או משהו, אבל צריכים לעשות פעולה עם הגוף. אם אני אגרום, אני במאגיקה, אני אגרום לתפילין להיקרך, יכול להיות שלא יוצאים. הקצות חייב להגיד את זה. אם אתה חולק על זה, אז תמצא פירוש אחר לתוספות ריד. רב חיים וחיין אמר פירוש אחר בתוספות ריד. אבל זה הפשט של הקצות. אף אחד לא מאפשר קיבית, היה לך תקוות, אף אחד לא מאפשר ליהודי לקיים מצוות, על ידי שמישהו אחר עושה את זה במקומו. זה לא יכול להיות. אין לי ראייה נגד, כולם יודעים שזה לא נכון. זה מעניין, רק המפורש פה ראשונים, זה ריד בממבט עמוד א' בקידושין, שאמר את זה. רב חיים ממש זה הסבר אחר, זה כמו שאין שליח דבר עבירה, אין שליח דבר מצווה, יש שליח רק לחלויות, כמו שאומרים הישיבות, לחלוטים. אבל מצווה זה לא חלות, זה מעשה. אין שליח למעשה, סתם, אני צריך לקפוץ, תקפוץ במקומי. גם לא. אם אתה קפצת, אני קפצתי, לא. רק אם אני צריך לעשות חלות, אז אתה יכול לעשות את זה במקום. השליחות זה רק איפה שיש דעת, בעלות, יכולת, לא איפה שיש פעולה גופנית. טוב, זה הסבר אחר. ההערה הייתה נכונה. דרך אגב, מה ההערה? מה אמר הרגת שבא? שתפילין של יד מצווה היא רק לעשות מייסה הנחה בראש שיהיה על הראש. למה כתוב, לא בטוח שהוא אמר את זה, הוא אמר בראש יש דין מיוחד. אני חושב, טוב, אני לא יודע את הרגת שבא. אני מנחש שהוא אמר את ההפך, לא את ההפך, אלא את שלילת ההפך. בראש אין מייסה קשירה, יש רק בין עיניכם, והיו בין עיניכם. ביד יש מצוות קשירה, אבל עדיין זה קשירה על היד. זה לא שאני צריך לקשור באוויר, אני צריך לקשור ביד. בתפילין אני לא צריך להניח על הראש, או לשים על הראש, או לקרוך על הראש, או לקשור על הראש, אני צריך שיהיה בראש. נדמה לי זה מה שהוא אומר, כי זה סביר. תפילין של ראש זה מצוות מציאות, תפילין של יד זה מצוות מעשה. אבל גם מעשה, בכל זאת, כל מעשה זה מעשה שעושים עם הגוף. זאת הייתה, זה הפשט שלה קצת. אוקיי? אז הרווחנו דרך אגב קצת חזרה, קצת הרחבה של המושג הזה ששליח קבלה זה שליחות מיוחדת. וזה נכנס מאוד טוב בגמרא שלנו. לכן הרמב"ן אהב את זה. לכן הם שאלו רק על קבלה. רמב"ם שאל רק על קבלה. רש"י צריך להגיד שזה לאו דווקא, אבל זה מאוד מוזר בגמרא. אבל מה אפשר לעשות? הרמב"ן עצמו לא עמד בלחץ וחזר בו מהפשט הזה. למה יש הייתה כאן גמרא מעניינת? כי הגמרא, ניסוח הגמרא, כמה שורות, זה לא גמרא ארוכה. כל הגמרא מתחילה ועד סוף, הניסוחים הם קשים מאוד. השאלות הן לא שאלות, והתשובות לא מכוונות לשאלות, וקופצים מזה לזה. גמרא מאוד לא ברורה מה הכוונה, מה שכן אומרים לא מבינים, והרבה דברים לא אומרים. וכל הגמרא הזאת מתחילה ועד סוף, היה הסברים של הראשונים למלא את החלל, להוסיף מילים לגמרא. זה גמרא שכאילו, זה בקצרנות נכתבה. אני חושב שזה יוצא דופן, זה באמת חריג, אבל טוב, אנחנו צריכים להסביר אותו לפי מיטב יכולתנו. טוב, זה הנושא הזה. שבוע הבא אנחנו נלמד את המשנה האחרונה, החלק השני שלה. החלק הראשון של הגמרא זה נקודה טכנית, החלק השני של הגמרא, לומדים את המשנה, לומדים את הגמרא שמתחילה בחבדה למוד א', יש שם כלל חדש מאוד 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 לא ברור לראשונים מהו, כי זה נראה מאוד מאוד קשה, זה המצאה של הגמרא, לא חזרה שליחות אצל לבעל, מהנקודתיים באמצע חבדה למוד א' ועד סוף הפרק, שהוא גם סוף לימודנו בגיטין. אנחנו נסיים מסכת גיטין, לימודנו בגיטין, ואת הזמן חורף, בשבוע הבא, הישיבה באמת גומרת ביום שלישי. בשבילכם אני מעריך את הזמן. במילה זה אחרי ראש חודש. אז נעריך את זה עד ליום רביעי כדי שנוכל לגמור את הפרק בעזרת השם. לילה טוב לכולם, להתראות בשבוע הבא.